היום אנחנו נדבר על הזיכרון ועל השפעתו. איך אדם מחליט החלטות, איך אדם פועל פעולות, איך אדם משנה או משתמש בהתנהגות. בדרך כלל הדבר הבסיסי שמניע את האדם לעשות מעשה או פעילות אקטיבית מסוימת, הן נפשית, רוחנית והן גשמית פיזית, הוא הזיכרון. הזיכרון של האדם בנוי בשתי צורות, צורה פנימית וצורה חיצונית. יש זיכרון שאנו זוכרים ביום יום, מה אכלנו לפני שעתיים, מה אנחנו עושים כאן, לאן אנחנו נוסעים, לאן אנחנו הולכים, מתי אנחנו חוזרים, את מי ראינו אתמול, עם מי נפגשנו שלשום. זיכרון שהוא חיצוני, כדי להתנהל יותר טוב, ואין זיכרון שהוא פנימי יותר. זיכרון מודחק. הקדוש ברוך הוא בנה לנו דרך רוחנית שתייעל את ההתנהגות והתחושות שלנו לחיוביות יותר על ידי שימוש בזיכרון. ברוך הבא. אנחנו מתעוררים בבוקר, הדבר הראשון שאנחנו עושים אחר ברכות השחר, מתפללים, בתפילה אנחנו אומרים את שמע ישראל. והיו לאות על ידיכם ולטפות בין עיניכם, מדובר על התפילין, והיו לאות על ידיך ולטפות בין עיניך, אות, סימן, מפעיל את הזיכרון. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, כל רגע שכל דלת, כל דלת שאנחנו עוברים, כל פתח, כל שער, מנשקים את המזוזה, זיכרון. בתפילה, התפילה מלאה בזיכרונות, יציאת מצרים, עשר הסחירות, סחירה שהקדוש ברוך הוא אחד, עמלק, מרים, כל מה ש... יציאת מצרים, אבר, אמן. הקדוש ברוך הוא מצווה שנזכור. מחייב אותנו לזכור. הזיכרון למעשה הוא המוביל של ההתנהגות שלנו. איך זה בא לידי ביטוי? בן אדם גדל במשפחה מסוימת שהיחסים בין ההורים עלו על סרטון, לא מסתדרים, מתגרשים. הזיכרון שנטבע בו מהגירושים האלו יצר אצלו חוויה של תהליך גירושין, למרות שהוא ילד קטן, הוא לא עבר את הגירושין בעצמו, אבל יצר אצלו חוויה מסוימת של תהליך גירושין, מריבות, סכסוכים, ויכוחים, עורכי דין, הוא חווה את החוויה של הגירושין. כשהוא מגיע לזוגיות, באופן טבעי אני מתחתן עם בת זוג, אני לא רוצה להתגרש. כי אני לא רוצה להתגרש, יש אלפי סיבות, למה? ואחת הסיבות, כי אני לא רוצה לעבור גירושים. חוויה לא נעימה. אבל אדם שחווה את הגירושין של ההורים שלו, כמובן בצורה מסוימת, אפשר להתגרש, צריכים להבין שאפשר לצאת. יש מקרים שצריך להתגרש. התורה מתירה גירושין. יש אנשים שעושים את זה בחוכמה, בצורה הגיונית, והילדים שמחים והם מאושרים והכל בסדר, אין להם טראומה, הם לא חוו גירושין. ההורים סידרו את העניינים ביניהם, השתדלו להרחיק את הילדים, הם נשארו חברים, האבא קופץ לביקור, זאת אומרת, הילד לא חווה את הגירושין, אז הילד הזה נחשב כמו ילד רגיל. צריך להבין, כן? אבל אני מדבר על מקרים שבדרך כלל זה מריבות ומלחמות ועורכי דין ובבתי משפט בלי הסכם. המקרים האלו, זה אני מדבר, שזה רוב המקרים דרך אגב, אלה שעושים זוגיות, שנפרדים מזוגיות וגירושים בצורה טובה ונעימה, זה אדם שהצליח, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא נפוץ. אבל מי שהצליח בזה יודע, הוא רואה את הילדים שלו, הוא מודע לזה. אז כשהוא מגיע לתקופת הנישואין שלו, יותר קל לו להתגרש. למה הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו למחות את זכר עמלק? עמלק, אנחנו צריכים, אם יש מישהו שומע עמלק, צריך להרוג אותו. למה אנחנו מצווים כל כך לשנוא את עמלק, למחות אותה מעל האדמה, שלא יקיים זכר עמלק? למה? כי עמלק תקף את בני ישראל ישר כשהם יצאו ממצרים, כשהעם יצא ממצרים. עמלק תקף. נו, אוקיי, מה הבעיה בזה? פשוט מאוד, ככה. בני ישראל חוו ניסים בלתי רגילים במצרים. 10 המכות ועשרות מכות על הים. הים נפתח לשניים. דברים על טבעיים, הם קיבלו שם גדול בעולם. נכנסו, התחילו לצעוד במדבר, בא עמלק ותקף אותם. ויזנב בך, ממש נכנס והתחיל לתקוף את ישראל. אוקיי, עם שתוקף עם כי הוא מפחד על המיקום שלו נגיד, סתם אני אומר, על השטח שלו, טבעי, לא? הקדוש ברוך הוא אומר לו, למה הוא מדמה את זה? הוא מדמה את זה לאמבטיה רותחת, אמבטיה רותחת, שכולם מפחדים להתקרב אליה. אם נוגעים בה נשרפים, נכווים, ממש כך. אבל אם בבן אדם וקופץ לתוך האמבטיה, מה הוא עשה? הוא קירר את המים. נכנס לתוך האמבטיה, קירר את המים. בני ישראל הלכו במדבר, כולם פחדו מהם, היה להם שם מאוד מאוד גדול. קפצו עליהם עמלק, נתנו את האישור לשאר העמים מסביב להילחם בהם. ילד שחווה חוויה מסוימת, כשהוא מגיע למוסד של הנישואין, אז הוא נפגש עם הגירושים. ההורים שלו שהתגרשו כבר קיררו את האמבטיה. הוא כבר חווה את זה, הוא לא מפחד מזה. הוא יודע להתמודד עם זה. יהיה לו יותר קל להתגרש. על כן, רוב הגרושים, ההורים שלהם גם גרושים. מרכז הסטטיסטיקה, אפשר לבדוק את זה. רוב הגרושים, ההורים שלהם גם גרושים. לצערנו הרב, בעולם היום זוגיות, בעולם החילוני, יכולה להתחיל גם מגיל 15 וגם גיל 14 וגם גיל 13 וגם גיל 16 ו-17, השם ישמור ויציל. כשילד לא מבין איך החיים בנויים, הוא נכנס לזוגיות בזמן לא נכון, בגיל צעיר, אם היו לילד הזה רגשי נחיתות, והוא מתחיל זוגיות וחווה פרידה, הפרידה יכולה להוביל אותו למצב שבעתיד שלו הוא יהיה חסום מזוגיות נוספת. כולם עוברים פרידות. אך ילד שחווה פרידה בזמן שיש לו רגשי נחיתות, זאת אומרת, נער, יש לו רגשי נחיתות מסוימים, הכיר נערה, נכנסו לקשר, עוד פעם בגיל שלא מתאים, אבל דוגמה למה שקורה היום. לפתע הוא מרגיש שווה, לפתע הוא מרגיש שעובר עליו משהו, זה גם גבר וגם אישה, כן? לא רק גבר, מדובר על שני המינים. לפתע היא מרגישה שמישהו מתייחס אליה, ואז מגיעה הסתירה, המכה, הנפילה, הפרידה. מקרה כזה, הפוך מהילד שההורים שלו התגרשו, שהוא לא מפחד להתגרש, כי הוא חווה את זה, הזיכרון גורם לנער הזה לפחד להיכנס לזוגיות. פחד מזוגיות. עכשיו, הוא רוצה זוגיות בגיל יותר מבוגר, הוא מאוד רוצה, אבל הוא לא יודע למה זה לא מסתדר לו. הוא לא יודע למה זה לא הולך, למה זה לא נפתח. כי בגיל מסוים, בזמן מסוים, ברוך הבא, בזמן מסוים לא הסתדר משהו מסוים שהשפיע על העתיד. זאת אומרת, הזיכרון של האדם בנוי בצורה כזו שכל אינפורמציה שיש במוח, כל אינפורמציה משפיעה על עניין מסוים בחיים של האדם. גם אם עכשיו, גם אם עוד 20 שנה. הזיכרון הוא כל כך מורכב שהוא יכול להיות אכזרי ויכול להיות חיובי. בדרך כלל בעולם השקר הוא אכזרי קצת. למה? הזיכרון מייצר בנוסף למה שאני זוכר, הוא מייצר מוח האדם דרך הזיכרון מייצר עוד אלמנטים שלא היו באמת במציאות. לדוגמה, יש במדע, בפסיכולוגיה, ניסוי מאוד מפורסם, קוראים לזה ניסוי המכוניות. מה זה אומר? דבר פשוט. לקחו שתי קבוצות, קבוצה א', קבוצה ב', הראו להם סרטון, שתי מכוניות מתנגשות במהירות של 100. החוקרת נכנסה ושאלה שאלה פשוטה, קבוצה א', באיזה מהירות המכוניות התרסקו? קבוצה ב', באיזה מהירות המכוניות התנגשו? אוקיי? קבוצה א', באיזה מהירות המכוניות התרסקו? קבוצה ב', באיזה מהירות המכוניות התנגשו? קבוצה א', שהוסיפו לה את המילה התרסקו, 120, 200, ראינו דם, זכוכיות, התחילו להוסיף אינפורמציה שלא הייתה קיימת בסרטון שראו לפני 5 דקות. קבוצה ב', ששאלו אותם באיזה מהירות המכוניות התנגשו, 60, 50, לא היה יותר מדי שם, הורידו אינפורמציה שהייתה קיימת בסרטון. כי המילה התנגשו, המוח מתייחס אליה בצורה יותר עדינה מאשר התרסקות. התרסקות במוח נשמע יותר אכזרי, יותר מוות, יותר קשה, יותר מהיר, יותר קטלני. התנגשות זה נשמע כמו מכוניות מתנגשות של הלונה פארק. התנגשו לי באוטו, עשו לי חור בטמבון. זה לא, התנגשתי במישהו. משהו עדין. הזיכרון מוסיף ומעלים, מוריד ומוסיף, מוריד ומעלה פרטים מהמציאות. איך זה רלוונטי? זה רלוונטי. אני מפחד להיות משהו מסוים, נניח הפחד הכי גדול של בחורה, זה להישאר רווקה, יש לה פחד להישאר רווקה. בגלל שהזיכרון מוסיף, הפחד הופך להיות אסטרונומי עצום. הפחד הופך להיות שתלטני. פחד של גבר שלא ימצא עבודה, שלא יסתדר בפרנסה. בגלל שהזיכרון מוסיף, הפחד שלו הופך להיות יכול להיות אובססיבי, מתוסבר שבצורה כזו שהוא הבן אדם לא יכול להתקדם לשום מקום, כי הוא נמצא בפחד הזה. הפחד שלי מלא להיות משהו או כן להיות משהו נובע בדרך כלל ממשהו שלמדתי מהסביבה באורך החיים שלי. אם נניח היינו גדלים במקום כמו לפני חטא האדם הראשון, לא היה צורך בכסף. לא הייתה מציאות שכסף. זאת אומרת, הכל היה מגיע מוכן לאדם מה שהוא רוצה. כל מה שהוא חשב, כל מה שהוא רוצה, הכל היה מוכן. ברגע שהוא עשה את החטא, אז בזיעת אפיך תאכל לחם. נכנסה המציאות הזו של לעבוד ולהתאמץ בשביל האוכל, הפרנסה. אבל אם היינו במקום אוטופי כזה שבו אין שום עניין של כסף, האם באופן טבעי יכולה הייתה להתפתח אצלי טראומה או פחד מסוים שאין לי עבודה? ברור שלא. מקום שאין שם את מוסד הנישואים, נניח איזה שבט באפריקה, אין שם מוסד נישואים. אין דבר כזה, אין מציאות כזו. יש גיל מסוים שבו מביאים ילדים לעולם, זה הגיל הזה, זהו, אין מוסד נישואים, אין התחייבות, אין שום דבר. כל הילדים גדלים בזכות עצמם, יש פירות, יש ירקות, יש חיות, צדים. אין מוסד נישואים. האם יש עניין כזה שאחת אנשים שם תהיה לחוצה שהיא רווקה? לא, כי אין דבר כזה. זאת אומרת, מה שאני רוצה להיות או מה שאני לא רוצה להיות, זה מושפע מהסביבה שאני נמצא בה. הבנתם את זה? יופי. עכשיו, בעולם החרדי, בחורה שמגיעה לגיל 23, היא בלחץ מטורף. גיל 24, היא בלחץ מטורף. פשוט בלחץ מטורף, משהו מטורף. כמו בחורה בת 40 בעולם החילוני. כי הסדר בעולם החרדי קובע ארגון, נקבע בצורה מסוימת, בסדר מסוים, בסדר מסוים, שהוא משפיע, הוא מבסט את הפחד של האדם לפי המקום שהוא נמצא בו. אז בתל אביב, בחורה בת 28 לא מרגישה שהיא לחוצה לחתונה. היא רוצה להתחתן בגיל 30. בעולם החרדי הדתי 30 זו התאבדות. אין כמעט בנות 30 בעולם החרדי לא חוזרים בתשובה. עולם החרדי. אין כמעט דבר כזה בנות 30 שלא נשואות. זה דבר מאוד מאוד נדיר. אין דבר, אין מציאות כזו. נדיר מאוד. מה שאני מנסה להעביר, אתן עוד דוגמה. בנניח אמריקה, גוי, אוכל מה שהוא רוצה. אין לו שום נקיפות מצפון על זה שהוא אכל נניח משהו שהוא לא כשר, נכון? כי אין לו שום דבר שיגרום לו לרגש כלפי הכשרות. לעומת זו, אם יהודי אוכל משהו לא כשר, הוא יכול להשתגע מזה. מה לא כשר? תמיד את הנפש, הוא ישתגע מזה. יהודי נורמלי, אני מדבר. הוא פשוט יתערף לו את המוח, כי מי שאוכל לא כשר, הנפש שלו מתמתמת. זאת אומרת, הגוף שלו הופך להיות ממש מטומטם. נפשית, זה נפשי. כי יש את האיסור שגורם לאדם להרגיש משהו מסוים. הבנתם את הרעיון? שהסביבה והמציאות שהאדם חי בה היא למעשה מובילה אותו להרגיש את מה שהוא מרגיש. הפתרון לזה הוא לא להתייחס לסביבה, אבל אי אפשר כי אתה חי בתוך הסביבה, אז גם אם תרצה לא להתייחס לא תוכל כי אתה חי, צריך לעבוד, צריך להתחתן, צריכים להביא ילדים לעולם, צריכים לגדל אותם. זאת אומרת, הפתרון הפשוט לעזוב סביבה אי אפשר, כי לכל מקום אחר שתגיע, גם שם יש סביבה, וגם שם יש דרך מסוימת, וגם הדרך הזאת תשפיע עליך. ואם הגעת לגיל מסוים, כבר לא משנה מה, כל עוד שההשפעות נכנסו לך לתוך הגוף. כבר נגמר הסיפור וממשיכים, ככה. מתי הזיכרון שלנו מחסיר? בתהליך. מתי הזיכרון שלנו מחסיר? מתי הזיכרון שלנו מוסיף? כשאין, כששלילי, כשיש מינוס, הזיכרון מוסיף מעל המציאות, מוסיף פרטים, דמיונות, מחשבות, אובססיביות. כן, זה הזיכרון, לתת מודע, הזיכרון, כן, המחשבה. הזיכרון שלך היה רוצה, את יודעת שאת רוצה להיכנס לעבודה טובה. הולכת, מחפשת, מחפשת, לא מצליחה, לא מצליחה, לא מצליחה. עכשיו, בגלל שחווית חוויות שצריך לעבור, את זוכרת שצריך לעבוד כאן, צריך לעבוד כאן, וצריך להביא פרנסה לבית, ואת זוכרת את הדברים האלו, חווית את זה בתוך חברה מסוימת, אז המחשבה שלך התעצבה לפי הזיכרונות, לפי החוויות. זיכרונות זה חוויות. אז הזיכרון, החוויה, המוח, המחשבה, תוסיף. היסטריה. מתי הזיכרון מחסיר? כשקורים דברים טובים לאדם, הוא מחסיר. דוגמה, אדם הזמין ארון, בגדים יפה, אסף כסף, קנה ארון בגדים. הארון כולו מדהים, אבל יש שריטה אחת ליד הידית. ליד הידית יש שריטה. הארון מבריק, חלק, נקי, יפה, נוצץ, מאחסן, הכל טוב. על מה הוא מסתכל, על מה הוא מתבלט, מה? על השריטה. למרות שהאינפורמציה החיובית, 2 מטר על 3 מטר, מדהים, 3 סנטימטר, מנצח במוח את השתיים על השלוש. הבנתם מה שאני מתכוון? בכל דבר בחיים. אז תארו לכם שבאמת יש לבן אדם בעיה. לא שריטה על הארון, בעיה רצינית. איך הוא יגיב לזה? היסטריה כפול היסטריה כפול היסטריה כפול היסטריה, הוא נכנס למקום שהוא כבר לא יכול לנצח את עצמו. הוא כבר לא יכול לנצח את עצמו, הוא כבר לא יכול להתמודד מול עצמו. כי הזיכרון, החוויה, מעוותת. בשנות ה-90 המאוחרות יותר, 2090, 2000 פלוס, 2003, 2004, עד לא מזמן, רווחה אופנה מסוימת אצל מטפלים כשגברת מגיעה לטיפול תוך 5 דקות מתחילת השיחה עברת הטרדה מינית בגיל כך וכך וכך, נגעו בך, עשו לך בגיל כך וכך, בגיל 5, בגיל 4, בגיל זה. כולם שמעו על מקרים כאלה, הלכו לפסיכולוג והוא גילה לי וגיליתי וגיליתי, כולם מכירים, היה נפוץ מאוד. בהתחלה הבחורה לא יודעת, לא, מה פתאום, לא עברתי. ואז אחרי שיחה, עוד 2 שיחות עם הפסיכולוג, 3 שיחות, כן, נכון, חוויות, מה סבא עשה ומה הדוד, סיפורים, עד הודעה חדשה. טראומה זה היה מודחק. מודחק, בגלל זה יש לי פחד מגברים, תיאוריות שלמות. בעולם הפסיכולוגיה הפרוידיאנית, זרם עם זה. עד שהגיעה פסיכולוגית אחת, יהודיה בשם אליזבת לופטוס, שהתעסקה בזיכרון, כל מה שקשור לזיכרון, והיא גילתה, היא הבינה על ידי בדיקות מסוימות, כמו למשל הניסוי הזה של המכוניות, שיעשת אותו, שהזיכרון יוצר דברים שאתה מאמין בהם. עוד ניסוי לדוגמה, ניסוי מפורסם מאוד בפסיכולוגיה, כל מי שלומד פסיכולוגיה בתואר הראשון, אני עוד מכיר את הניסוי הזה. הילד האבוד בקניון, ככה זה שם של הניסוי. מה זאת אומרת? היא לקחה קבוצה של הורים, הדריכה אותם הדרכה מסוימת, ולקחה את הילדים שלהם, שהם כבר גדולים, 17, 18, 20, 25. והיא שאלה באופן פרטני, כמובן, מפגש בין ההורים לילדים, כל אחד בזמן שונה, כן? תספר לי קצת על עצמך ופה, על הטראומות שלך, מה עברת, מה חווית וכו'. מה, האם אתה זוכר שיש לך חוויית נטישה כי שכחו אותך, הלכת לאיבוד בקניון? אז הילד או הילדה, או הנער או הנערה, לא, לא היה לי, כי באמת לא היה לי מקרה כזה. לא היה לי מקרה כזה. היא לקחה אנשים שלא היה להם מקרה כזה. לא, לא היה לי מקרה כזה, אני לא זוכר דבר כזה. אתה לא זוכר, אתה בטוח שלא הלכת לאיבוד בקניון, ולא, לא, ממש לא, לא. היו לי בעיות אחרות, אני זוכר דברים אחרים, בגיל 6, 7, את זה אני לא זוכר. אתה לא זוכר בגיל 8, 9, לא, ממש לא. אני זוכר בגיל 8, 9, טוב, לא היה לי דבר כזה. אוקיי, ההורים ייכנסו בבקשה, נכנסים ההורים. תגידו לי, אני חושבת שהילד עבר חוויית נטישה. כל זה משחק עם ההורים, ההורים משתפים את הפעולה. האם אני צודקת שהוא הלך לאיבוד בגיל 7, 8, 6, 5 בקניון? אני אומר, לא, ההורים אומרים שניהם, כן, נכון. ושתיהם, בקניון, באוקלאומה נגיד, הוא הלך לאיבוד כמה שעות, והוא צרח, והוא בכה, והיה לו מאוד קשה, ואחר כך לקחנו וקנינו לו סוכריות, והרגענו אותו. 5 דקות אחרי שההורים אומרים כן, הילד מתחיל להיזכר. נכון, אני זוכר גם שקראו את השם שלי במערכת הכריזה, ואפילו היו, כאילו, ילדים אמרו, כן, מי שלקח אותי והחזיר אותי להורים, זה היה בן אדם עם משקפיים חומות, עם מעיל חום, ממש פירוט, וזהו, ומאותו רגע הילד הלך לאיבוד בקניון, הוא יודע שהוא הלך לאיבוד בקניון. עוד ניסוי, בן אדם עם פחד גבהים. היא אומרת לו, איך אתה עם פחד גבהים? זה לא, זה מוזר מאוד שאתה עם פחד גבהים. אתה בילדות שלך, אני הבנתי שהיית המון פעמים טס על כדור פורח. אומר, אני? בחיים שלי, אני לא מסוגלת על מדרגות? אמרה לו, אין בעיה, לפני כן היא לקחה מההורים תמונה שלו בגיל 16, אדם בן 30, 16, זוכרים את גיל 16, ועשו בתוכנת מחשב פוטו מנטאז' שהם יושבים עם ההורים שלו, איתו ליד כדור פורח, כי הוא לפני המראה. הנה התמונה, הנה תשאל את ההורים. נכון, הוא לא טס על כדור פורח בחיים. נכון, אני טסתי והיה לי פחד בהתחלה, ואז התגברתי על זה, והוא זוכר את האוויר, הוא זוכר את הנופים. זאת אומרת, הזיכרון מתעתע באדם. אז אישה שיש לה חוויות לא טובות עם עניין האוכל, למשל. והיא מחליטה, מטפלת, מחליטה שהיא עברה חוויה מסוימת. והיא מאשימה את האבא או את הדוד, והרבה אנשים ישבו על זה בכלא, חברות הביטוח הפסיקו לבטח את המטפלים, כי הם תבעו אותם בחזרה, יש שם בלגן גדול בארצות הברית, המטפלים כבר הפסיקו להתעסק עם זה בשנים האחרונות. הפסיקו, כי זה... האישה או הגבר יכולים פשוט... זה... אני ניסיתי את זה גם בטיפולים שלי, כאילו להכניס למוח של הבן אדם, היה לך ככה בגיל קטן, אתה לא זוכר, ותיזכר פה, והיה שם חולצה צהובה, סתם בדיקה, יש מקרים שזה נכון, שבאמת הבן אדם עבר משהו, הרבה אנשים עברו משהו, שהרבה אנשים שוגעים בעולם. אבל המטפל היה לו קל ללכת למקום הזה, שהבן אדם מרגיש שהוא פגוע, יש לו סיבה למה אני נמצא בצורה הזו. יש אנשים שבאמת יש להם סיבה, לא צריכים להבין, דבר פה על מקרים שממש הגיעו לבתי משפט ולעיתונות, בלגן גדול, כמו משפט פרנקלין, יש כל מיני משפטים באמריקה שאפשר לקרוא את זה בפסיכולוגיה, למי שיש לו זמן. שעדיף ללמוד תורה, אבל מי שקורא זה גם לחיזוק הנפש והגוף, זה גם חלק מבריאות הנפש, כן? בצורה מסוימת הזיכרון מתעתע באדם, ואפשר פשוט מאוד לתת לאדם חוויות שליליות בחיים בגלל זיכרונות שהתפתחו מעבר לממדים הרצויים. זאת אומרת, לזיכרון אין גבול. אוקיי? במוח אנחנו חושבים שהזיכרון יש גבול. זאת אומרת, אני זוכר שהרב שותה כוס מים, אז אני זוכר שהרב שותה כוס מים, אז הגבלתי את הזיכרון. זה ככה, ככה החוויה השכלית. אבל לזיכרון אין גבול. הוא משתלח ומגיע ונדחק, הוא נכנס לכל מיני מקומות שאין אפשרות להתגונן מפניו. כשהוא מגיע למצב הזה, פשוט זה מוביל אותך למקומות הלא טובים שאתה נמצא בהם. כמובן, צריכים לדעת האדם צריך לעשות עבודה עם עצמו. לא כל דבר, כל דבר שקורה לאדם זה גזרה מן השמיים. כן, כל דבר, יכול להיות שיש אדם שבאמת עבר משהו, זה לא אומר שהוא לא עבר משהו, יכול להיות. יכול להיות שיש גם עניין של הדחקה, יכול להיות שהאדם מדחיק זיכרון מסוים, אבל יש הוכחות לכך שגם הזיכרון יכול לגרום לאדם להרגיש שכאילו הדחיקו משהו מסוים, אבל זה ממש לא קרה בכלל. ממש לא קרה, אז צריך להיזהר מלהאשים אנשים שפגעו, לא משנה. זה העניין של להסביר מה הזיכרון, מה הכוח שלו, איפה הוא יכול לתעתע באדם. צריכים להבין גם עוד משהו. נכון שיש דברים מושרשים באדם. לפני שהאדם נוצר, המלאך לוקח טיפה לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לו, מה זה יהיה? עשיר, עני, חכם, טיפש, גבוה, נמוך, יפה, מכוער. דבר אחד הוא לא שואל אותו, אם הוא יהיה צדיק או רשע. כי צדיק או רשע זה ההחלטה של האדם. האדם מחליט אם הוא יהיה צדיק או רשע. יכול להיות שלאדם מסוים יש תיקון מסוים, עם עניין מסוים, אז נותנים לו שם יותר חולשות כלפי העניין הזה. נניח יש אדם שהוא צריך לתקן עניין של גניבה. מפתים אותו בכל מיני פיתויים. כדי שהוא יתמודד עם זה, כדי לבדוק אם הוא עומד בניסיונות. אז יש בן אדם שיש לו בעיות של שלום בית, אז כל הזמן נותנים לו מכות של שלום בית, לבדוק איך הוא יתמודד עם זה. יש אדם שיש לו בעיות עם עובד ומעביד, תמיד יש לו בעיות, אז משמיים נותנים לו איך הוא יסתדר, ואיך הוא ידבר יפה, ואיך הוא יתנהג, ואיך הוא לא יגנוב. ברוחניות של האדם, יש דרך מאוד ברורה. האדם קובע על עצמו. כל דבר אחר, אפשר לומר שיש גזרה. נפל, נשבר, התקלקל, הלך, חזר, יש גזרה. אבל צריכים להבין, עניין של זוגיות, אין גזרה מן השמיים. אין גזרה מן השמיים. אין גזרה. האדם, לפי המעשים שלו, לפי הרוחניות שלו, מזווגים לו את האדם שלו. אז יכול להיות שהרוחניות שלו נמצאת ב-X, ואין אדם כרגע ב-X. אז הוא לא יקבל את הבן זוג, את הבת זוג שלו. כן? ברגע בנתון הזה. אז בגלל זה, במקרים כאלו, קוראים משהו, עושים משהו, לוקחים משהו, צניעות, מצווה, שבת, כדי לחזק את הרוחניות, ולפי מעשיו של האדם מזווגים לו. כמובן שיש זיווג גם שהוא מן השמיים, משורש נשמתו, אבל זיווג כזה, ואנחנו יודעים שהיום, במצב של היום, מאוד מאוד קשה להשיג. גם אנחנו רואים מה כמות הגירושים בעולם, אז אנחנו רואים שגם אדם שמתחתן, שהוא חושב שהוא התחתן עם אהבת חייו, בסופו של דבר אחרי שנה מתגרשים, ורואים שזה לא שווה. זאת אומרת, הרוחניות שהאדם מחליט ללכת בה, היא שמובילה אותו. ואנחנו צריכים להבין, הקדוש ברוך הוא, צריכים להבין את זה. הקדוש ברוך הוא אחד, הוא שולט על הכל, הוא שולט על הכל. הוא יצר את העולם כמו שהוא יצר אותו, כמו שאנחנו רואים אותו היום, כדי שנתמודד. כדי שנתמודד. יש סוג של בריאה מסוימת שהם לא מתמודדים, אין להם שום בעיות, הם פשוט עושים את מה שהשם רוצה, אין להם שום תאוות, אין להם שום מחלוקות, הם עושים מה שהשם רוצה בלי שום בעיה, בלי שום תסבוך, הבריאה הזו נקראת מלאכים. אבל צריכים להבין שלמלאך אין שכר. כי מלאך, להבדיל, כן, הוא כמו, נניח, מכשיר חשמלי, כמו המכשיר מים האלקטרוני, אתה לוחץ, יוצאים מים. הקדוש ברוך הוא מצווה אותו ציווי, אין לו רצון של ויכוח עם הקדוש ברוך הוא, אין לו רצון של לעשות או לא לעשות, כן, לא, אין לו את הרצון הזה בכלל. הוא עושה מה שהוא צריך לעשות, הוא עושה מה שהוא צריך לעשות, נקודה, סוף פסוק, בלי שום רצון פנימי. משום כך, האדם במעלה גבוהה יותר משל מלאך. אדם ומלאך, אדם יותר גבוה ממלאך. כי הוא צריך להתגבר, ולא הכל בא לו בקלות. כשמלאך עושה פעולה מסוימת, אין לו על זה שכר, כי אין לו שום מאמץ שם. זאת אומרת, אין לו שום דבר שהוא צריך להתאמץ בשביל להגיע לדבר הזה. ממשיכים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה הזו כדי שאנחנו נתמודד עם דברים. עכשיו, יש בחינה אחת באמונה שיכולה לנצח את הכל, שהיא אומרת, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. כל מה שקורה זה מאיתו יתברך. לקחו לי עבודה, דפקו לי את הרכב, נפל לי, התקלקל לי, ביישו אותי, עצבנו אותי, עיכבו אותי, שלחו לי מכתב הוצאה, לא משנה מה. כל מה שקורה זה מאיתו יתברך. יש עוד עניין בסדר שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, של תיקון. תיקון. מה זה תיקון? תיקון, נהפוך את האותיות, ניתוק. יש כוח שלילי שמחובר לאדם, צריך לנתק אותו מהאדם. צריך לעשות תיקון. התיקון, בדרך כלל תיקון, זה מקום שקשה לך. תיקון בדרך כלל כואב לאדם. התיקון הוא לא קל. התיקון הוא לא קל. כשאדם, אבל התיקון גם צריכים לדעת שהאיסורים, זה התיקונים, האיסורים, עם יוד, לא עם א', סבל שאדם עובר, הסבל הזה, זה התיקון שלו. מכל סבל שאדם עובר, אפילו ברמה כזו שהוא הכניס יד לכיס והוא רצה להוציא אסימון ויצא לו במקום זה שקל, סתם אני אומר, או שהוא פתח ספר והיה צריך לדפדף, זה נקרא איסורים, זה מחפר על עוונות שחוסמות את האדם. יש אנשים שלא מאמינים בזה. יש אנשים שלא מאמינים שהאדם עושה מעשים מסוימים, או אוכל מאכלים מסוימים. דברים כאלו יכולים לעניין את הקדוש ברוך הוא, כאילו מה הקדוש ברוך הוא עסוק בדברים כאלו קטנים. אבל בגלל שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה הזו, אז כדי שלא תעשה את זה בקלות, אז יש גם את המחשבות האלו שגורמות לך לחשוב ככה. כדי שלא תעשה את זה בקלות. ברוחניות, כל מחשבה רציונלית, בדרך כלל היא מגיעה מהשטן. רוב המחשבות הרציונליות מגיעות מהשטן. רוב המחשבות כביכול ההגיוניות מגיעות מהשטן. לדוגמה, שאני אומר שבן אדם צריך להתחתן עם גברת אחרי שמכירים חודשיים, במציאות שאנחנו חיים בה זה לא רציונלי, זה לא הגיוני. צריכים להכיר, צריכים לחוות, יש כאלה מגזימים ורוצים לגור ביחד לפני. זה לא מה שאני מציע, להכיר חודש, חודשיים, כמה פגישות, זה לא רציונלי. אבל באופן מפתיע, במוזר, בעולם החרדי, כבר אי אפשר להגיד שהם מטאטאים מתחת לשולחן בעולם החרדי, כבר היום זה העולם החרדי קצת יותר פתוח, אבל בעולם החרדי הזוגיות הרבה הרבה יותר טובה, והרבה פחות, יש גירושים, אבל הרבה פחות גירושים מהעולם השני, שבעולם השני עושים מה שרוצים, מתחתנים אחרי 8 שנים של זוגיות, 7 שנים, 5 שנים, 4 שנים, אבל אף אחד לא אומר שזה מחזיק מעמד. כן, למרות כל זאת, למרות ההוכחות, עדיין הרציונלי זה להתחתן אחרי 4 שנים של זוגיות או 3 שנים של זוגיות. למרות ההוכחות שזה דפוק, שזה לא אומר שום דבר, שאף אחד לא מבטיח שזה באמת מה שיעזור, עדיין זהו הרציונל. כי זו המציאות שהקדוש ברוך הוא ברא, צריך להתמודד איתה. בכל דור ודור, קרעים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, קרעים עלינו לחלותינו, באים להרוג אותנו, לפגוע בנו. זה לא רק אנשים, זה לא רק אויבים, זה גם השקפות. השקפות. זה לא רציונלי, כן, הכל משמיים, חוץ מיראת שמיים, חוץ ממצוות. מצוות, אתה קובע אם אתה תברך או לא תברך על הכוס, תלך צנוע או לא תלך, זה אתה קובע, לא קבעו לך את זה משמיים. מאוד לא רציונלי לעבוד 6 ימים בשבוע, וביום השביעי לא לעבוד. זה לא רציונלי. וגם, עוד יותר, אני אומר, לא רק שאתה לא תעבוד ביום שבת, אתה גם תרוויח יותר כסף ויהיה לך ברכה יותר בכסף שלא תעבוד ביום השבת. זה לא רציונלי, זה לא הגיוני. זה מופקע, זה מוזר. רציונלי, אם אני עובד 6 ימים, על כל יום אני מרוויח, נניח סתם לדוגמה, 100 שקל, אז אם אני אעבוד עוד יום בשבוע, אז אני ארוויח 700 שקל, נכון? זה הרציונל, זה הרציונל. אני יודע שאין בזה ברכה, אני אומר, זה הרציונל, אני אעבוד 6 ימים, 600 שקל, אני אעבוד 7 ימים, 700 שקל, נכון? זה הרציונל, נכון? והנה פלא גדול, פלא גדול, לא מזמן הגיע אליי, סתם דוגמה, הגיע אליי פאב, מישהו שיש לו פאב. פאב זה מקום שיושבים שם כל מיני רהיטים מעץ, ושותים ואוכלים כל מיני בגלח ושטויות. פאב, זה ככה נקרא היום. מה שהיה מכונה בספרי הצדיקים, בסיפורי החסידים, בית מרזח. מה שהיה מכונה בספרי הצדיקים, מסבעה. והוא אומר שבשבת בצהריים הוא מרוויח 30,000 שקל. וזה למעשה מה שמחזיק אותו מבחינה כלכלית. אמרתי לו, אוקיי, ואני נותן לך הבטחה, שאם אתה תסגור בשבת, תרוויח יותר. תרוויח יותר. אז הוא אמר לי, זה לא רציונלי, אבל בגלל שקרו בינינו כמה דברים, אז הוא כן מאמין בי במידה מסוימת, לא יודע למה, אבל הוא מקשיב למה שאני אומר. אני לוקח את הסיכון, אמרתי לו, מקסימום, תסגור את הפאב לגמרי, לא תפתח עוד פעם, סוף אפשר בשבת, בכל מצב סוף אפשר בשבת. מקסימום תסגור לגמרי, תלך תעבוד באיזה מקום, אל תפתח בשבת לעולם. והנה כבר זה בנווה צדק, והנה כבר זה 1.5 שנה מאז שהוא עושה את זה, הוא עובד יופי יופי, הרבה יותר טוב ממה שהוא היה עובד לפני כן. אני אומר לו, תגיד לי, איך אתה יכול להסביר את זה? הוא אומר, תשמע, אי אפשר להסביר את זה מבחינה שכלית, אבל יכול להיות, אני יכול לומר לך, שמבחינת אנשים נכנסים אותם כמות אנשים, בשבת אני סגור, אז נכנסים פחות. אבל מה קורה? יש לי פחות הוצאות, פחות דברים מתקלקלים, פתאום חברת הבירה נתנה לי 10 ארגזים מתנה, פתאום אני מקבל מס הכנסה, החזרים ממס הכנסה, האוטו בסדר, אין לי תקלות, לא במכונות החשמליות שבמקום, הכל, זאת אומרת, לא נכנסה קבוצה של אנשים יותר גדולה בימי החול, אותה כמות, אבל ה-30,000 שהיו לי להוצאות הפכו ל... זאת אומרת, 10 פלוס. זאת אומרת, היה לי 40,000 הוצאות, ה-30 שהייתי משתמש בהם בשבוע להוצאות. פחות הוצאות, הרבה פחות הוצאות. זה מה שאני יכול להסביר מבחינה שכלית. תשמעי, מקשר למנוחה, אנחנו לא עושים את השבת, אנחנו לא שומרים את השבת כדי לנוח. אנחנו שומרים את השבת, זה צריך להביא, זה השקפה, זה עניין של השקפה. אנחנו שומרים את השבת, ברוך השם, כדי לקיים את דברי השם. כדי לקיים את דברי השם. הקדוש ברוך הוא נח ביום השביעי, אז אנחנו גם צריכים לנוח ביום השביעי. אבל זה לא אומר שאם הקדוש ברוך הוא לא היה נח ביום השביעי, והיה אומר לנו לנוח ביום השביעי, לא היינו עושים את זה. היינו, אנחנו מקשיבים לא לתהליך של שמירת השבת, אנחנו לא שומרים שבת בגלל התהליך, שזה מנוחה עם המשפחה, חיבור, לא עובדים, קצת שקט, קצת פה, קצת שם. לא על זה אנחנו שומרים. צריכים להבין, לא הרעיון הזה מה שמשכנע אותנו לשמור. מה שאנחנו שומרים בגללו, בגלל הדבר שאנחנו שומרים, זה אך ורק הציווי של הקדוש ברוך הוא. כי ברגע שיתנו מנוחה ביום ראשון, יש עכשיו כל מיני אנשים בכנסת רוצים לעשות יום ראשון גם מנוחה, אז מה יגידו אנשים, כבר אין מנוחה יום שבת, יעבדו יום ראשון, יעבדו יום שבת ויעשו את המנוחה יום ראשון? כי אין מנוחה, כי יש מנוחה, יש אופציה גם ליום ראשון? אז אנחנו מצווים, בגלל שאנחנו מצווים, אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, לא בגלל שזה מתאים, נחמד, נעים. לאחר מכן, אין, כמובן, אפשר ליהנות מהשבת יותר. כמובן שבן אדם ששומר שבת, ניזוק פחות מקרינה של טלפון, סיכוי הרבה 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 יותר גדול להישאר בחיים, כי אנשים שנוסעים בשבת, יש להם סיכוי של עוד 10-15% להיהרג בתאונת דרכים. לא, אני אומר לכם, זה בסטטיסטיקה, זה לא אני, זה... יש בשבתות עוד להתחשמל, לא יודע מה, כל מיני דברים. בשבת הכל טוב, אתה לא עושה שום דבר, אתה כמו מלך, כן? אבל לא בגלל זה שומרים שבת. היו, הגלות וסוסים, הגלות וסוסים, זה לא... נסו עם הגלות וסוסים, ואל תדאגי מה לעשות, שורפים, נשרפים, אש, בישולים. ברוך השם, תודה לאל, תודה לאל. השבת היא ברכה. זה אין ספק, זה העולם גילה את זה. העולם גילה את זה. כולם נותנים יום מנוחה. זה דבר שהוא לעבוד, לעבוד, לעבוד. כבר האדם אין לו נשמה, כבר הכל נמחק. אין לו שום רוח, אין לו כלום. ברוך השם, אז מה שאני מסביר, שמה שאנחנו עושים זה מציווי של הקדוש ברוך הוא. אז זה לא רציונלי. זה לא רציונלי, אבל זה מציאותי. זה מציאותי. חברות שלא עובדות בשבת, נשארות יציבות ומצליחות. יכול להיות שגם יש עוד פעם, יכול להיות שבן אדם שעובד בשבת גם יש לו חברה והוא יצליח, גם יכול להיות. לא מה שלא. אבל יהיה לו תיקון מתיקון אחר. יש כאלה גם ששומרים ולא הולך להם בעסק, אבל הבן אדם הזה, אין דבר כזה שבן אדם ששומר את השבת מהאהבה האמיתית, מציווי, מחיבור לקדוש ברוך הוא, ואין לו ברכה. אז זה אני חולק. אני אגיד עוד משהו אחד בקשר לסבל. מי שסובל בחיים לא מאמין בקדוש ברוך הוא בשלמות. אוקיי? מי שסובל בחיים לא מאמין בקדוש ברוך הוא בשלמות. אז, גם, אז מה אם יש דתיים שסובל? דתי, יש גם דתי שלא מאמין, אז מה אתה אומר דתי? מי שסובל בחיים, אני לא מתכוון מי שיש לו צרות. אני לא מתכוון מי שיש לו צרות. סבל זה אדם שמייחס חשיבות לצרה, והוא מרגיש כלפי המשהו. אוקיי? מרגיש כלפי המשהו. אין לי בעיה, זה אומר שיש לי איסורים, זה אומר מחפר על ההבנות, אני לא סובל מזה. לא. אם עכשיו, אני אסביר ואז תביני. יש עניין, כמו שאמרנו, איסורים מחפרים על החטאים של האדם. יש מקרים לא נעימים בחיים. נפילות, מכות, צרות, בעיות, כלכליות, זוגיות, נפשיות, רפואיות, הכל. עכשיו אדם מקבל וירוס. היה לו יום חשוב, מקבל וירוס, הולך לישון. לוקח אנטיביוטיקה או חיידק, לוקח אנטיביוטיקה, יושב 3 ימים בבית. זה איסורים שמחפרים. עכשיו הוא יכול, בעקבות המקרה שקרה לו, גם להתחיל להיות מתוסכל, למה זה קרה לי? אני, זה, פסה, אני שונא את זה, נמאס לי, דווקא עכשיו, לא מתאים, בדיוק התחלתי טיול, ולסבול. הוא יכול לקבל את המכה, להגיד, הכל מיתו ידבח, זה רצון השם, האיסורים יתחפרו וגם הוא ירגיש יותר טוב. זה העניין. זה שאדם מאמין בהשם, זה לא אומר שלא יהיו לו איסורים, ולא יקרו לו תקלות, ולא יהיו לו מקרים מצערים. זה לא הולך ככה. יהיו. אבל איך הוא מתייחס למקרה, איך הוא מתייחס למקרה, זה כבר תלוי באמונה של כל אדם ואדם. אז רבי זושה מאנפולי ורבי אלימלך מליז'נסק, שני אחים, שהם אנשים מאוד מאוד גדולים בתורת החסידות, מאוד גדולים. וכמה סבל ואיסורים היו להם? סבל ואיסורים, מי שיקרא את הספרים שלהם, השם ישמור ויציל. אבל מה כל הזמן, מה הם היו עושים? מחייכים, צוחקים, רוקדים. מרביצים להם, והם רוקדים. מכות נופלות, והם שמחים. זה תלוי באמונה של האדם. כי אם אני מאמין בקדוש ברוך הוא, ואני יודע שיש קדוש ברוך הוא בעולם, אז אני לא סובל משום דבר, ואני לא מתייחס לשום דבר, ושום דבר לא מפריע לי, ושום דבר לא מזיז לי, ושום דבר לא משפיע עליי. כי אני יודע שיש קדוש ברוך הוא בעולם, ואני יודע שיש שליטה מלאה על כל מה שקורה, ואני יודע שגם אם אני אמות, יקרה לי משהו, אסון, יש דרך, יש המשכיות. ברגע שאני מחובר לזה ואני מרגיש את זה, שום דבר לא יכול לפגוע. תמיד יש עצב, יש סבל, אבל במידות מינוריות. יש, קודם כל יש דבר כזה, ואנשים מאמינים היום, ותראי איזה צרות יש לאנשים, ואני מכיר, והם עדיין מחייכים, ושמחים ומאושרים במה שיש להם. אדם, עכשיו אי אפשר להאשים את הבית, לא קשור. יש אנשים גם שחזרו בתשובה, שיש להם אמונה יותר גדולה מאנשים שגדלו בבתים הכי חרדים שיש. להיות חרדי, זה לא אומר שאתה תהיה בעל אמונה. אם אתה גדלת בבית חרדי, זה לא אומר שאתה בעל אמונה. האמונה נוצרת אצל האדם דווקא מתוך הקשיים שלו. דווקא מתוך המקומות שאין לו לאן לפנות. דווקא משם האמונה מתפתחת. האמונה, זה, אם אנחנו נהפוך את האותיות, זה מלשון, כאילו, האמונה זה ממונה, משהו ממונה מעליך, זאת אומרת, יש מישהו ששולט עליך. ברגע שאתה מתחבר לעניין הזה, אתה כבר לא מצפה. יש אנשים אחר שישמעו את ההרצאה ויגידו, טוב, אני מתחזק באמונה ממחר וזה, ואחרי חודש לא יסתדר מה שהם רצו שיסתדר, הם נופלים. זאת אומרת, הם השתמשו באמונה כדי לקדם אלמנט חומרי שהם רצו לעצמם. אז זה לא אמונה. זה תהליך בשביל להשיג משהו מסוים. אמונה היא צריכה להיות ראשונה במחשבות של האדם. מודה אני לפניך, זה דבר ראשון שאנחנו אומרים בבוגר, מודה אני לפניך מאל חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. רבה אמונתך. אנחנו צריכים להבין, באדם שאין לו אמונה, גם אם יעבו עליו צרות, וגם אם יעבו עליו מכות, ויפתרו לו הבעיות, ויפתרו לו הצרות, הוא יחפש בעיות במקום אחר. בן אדם רוצה להתחתן, מתחתן, למה אין ילדים? טוב, רוצה ילדים, יש ילדים, למה הם לא מחונכים? טוב, מחנכים אותם, למה לא קיבלו אותו לבית ספר הזה? טוב, ככה וככה, ואז מגיע גיל 40, ילדים עזבו, למה לא מסתדר עם אשתי, משגעת אותי כל היום? טוב, הסתדר עם האישה בעבודה, אחר כך בפנסיה, אחר כך ביטוח לאומי, זה קשר תמידי לשטן ולבעיות. הבן אדם שיש לו אמונה, אני לא התחתנתי, זה מה שהשם רצה, תודה לאל, אני מאמין בזה באמונה שלמה, משחרר מעצמי כל מחשבה שלילית, משחרר מעצמי כל... עוד פעם, קל לומר את זה, קשה לעשות את זה. כי אדם שלא מצליח בזוגיות שלו, או לא מצליח בפרנסה שלו, הוא מרגיש מחויב, הוא מרגיש מחויב לחברה, מחויב למשפחה, הוא מרגיש שהוא צריך להגיע לנקודה מסוימת כדי להציל את עצמו, להתקדם. שום דבר לא עוזר, כלום לא מסתדר, הכל ממשיך כרגיל, והתסכול הולך וגובר. מה זה שווה? זה לא שווה שום דבר. תסביר את זה לבן אדם שהתסכול ממשיך, משתלט עליך, פוגע בך, תסביר לו את זה, הוא לא מבין. הוא חושב שמה שהוא עושה ומה שהוא פועל בשכל ומה שהוא פועל בהתנהגות שלו, זה כביכול משנה. את המציאות, וזה לא נכון. האמונה חייבת להיות מושרשת בנפש של האדם בתור כוח ראשוני. וזה נוצר, ויוצרים את זה על ידי הזיכרונות, מה שאמרנו. על ידי הזיכרונות של האדם. אז איך עושים דבר כזה? ואחר תשובה לשאלה שאלתם בהתחלה, איך באמת מסדרים את העניינים, את החוויות? נניח, עברתי טראומות בילדות, המשפחה שלי גידלה אותי בצורה מסוימת. באמת אני נמצא במקום שהוא מאוד מאוד קשה, וחוויתי מלא מלא זיכרונות שליליים. מה אני צריך לעשות? אני צריך לעשות שיטה שהיא פשוטה והוגנת. לא זיכרונות חדשים, זיכרונות חדשים זה חוויות חדשות, אתה לא יכול לייצר לעצמך חוויות חדשות. אתה יכול אם אתה ברמה מסוימת, אבל ככה סתם עכשיו אתה נמצא בבוט של עצמך, אבל למרות שאתה נמצא בבוט של עצמך, תמיד לכל אדם ואדם, הקדוש ברוך הוא שולח ברכה במקומות מסוימים, נכון? גם אם אתה לא מצליח בזוגיות, אתה בריא. אתה לא מבין שאתה בריא, לך לבית חולים, תראה מה קורה שם, ואז תבין שאתה בריא. גם אם התחתנת ואתה לא מסתדר עם אשתך, אין בעיה, לפחות היא בחיים, לך תראה אנשים אלמנים מה שקורה להם, השם ישמור, או אלמנות מה שהן עוברות, תגידו לה לפחות שהיא בחיים. יש כאלה שרוצים להרוג, אבל ברוך השם, לפחות שהיא בחיים, או הוא בחיים, זה דבר שהוא טוב. אתה צריך להבין איפה אתה עומד. אם אתה חושב שהשליליות שולטת עליך, אין בעיה. אף אחד לא יגיד לך, תעזוב את זה, אין אפשרות לברוח מהשליליות ברגע אחד. אבל כן, תיזכר בדברים הטובים שיש לך. אבל תהיה הוגן, שיטה הוגנת. אתה נזכר במקרה ששלחו לך מכתב ממס הכנסה, או שהתקלקלה מכונת כביסה, 1,000 שקל הוצאות, 300, 400 שקל, וזה הורס לך את כל היום, אז תיזכר פתאום ש... פה הסתדר לך, ובעבודה נתנו על ה... ופתאום הביטוח לאומי החזיר לך סכום. תיזכר בזה. לא, זה אתה שמח מזה 5 דקות, 10 דקות מקסימום, ועובר הלאה. זה לא הוגן. אבל זיכרון שלילי, אצלך הוא חוגג כמה שיותר. ומכאן נוצרות המחשבות האובססיביות. כי יש לך זיכרונות שליליים, יום ולילה, אתה מתחיל להרגיש... ששום דבר לא טוב, אתה מתחיל להרגיש ששום דבר לא מסתדר, אתה מתחיל להיות מתוסכל. בדרך התסכול, המחשבות מתחילות לעלות. עוד מחשבה ועוד מחשבה, ועוד דמיון ועוד שליליות, ועוד ניתוח של המצב בעיניים שחורות. כשאנחנו מנתחים את המצב שלנו בעיניים אפורות, בעיניים שחורות, לעולם לא יצא טוב מהניתוח הזה, לעולם. אף פעם, גם אם יקרה משהו חיובי פתאום, גם זה ייעלם. ההבטחות שאדם מבטיח לעצמו, התכנונים שהוא מתכנן למחר בבוקר, בדרך כלל הוא לא עושה אותם. הוא אומר כן, 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 מחר, עוד שעה, עוד שעתיים, ולא עושה שום דבר. אבל עד שהוא חוטף סתירה, פתאום מכתב מעורך דין, פתאום שם, בוא תסדר, בוא תעשה, פתאום לזה הוא רץ. האדם לא מעריך את החיים שלו בצורה הנכונה. אם אני אסתכל על החיים שלי, אני אסתכל על החיים שלי, בצורה אמיתית, על הטוב ועל הרע, אוטומטית האמונה אצלי תתחזק. מתי יש אמונה לאדם? האמונה נוצרת במצבים קשים. אבל כשיש רק מצבים קשים, אין אמונה. יש שליליות, יש שקר, יש כפירה. וכשיש לאדם באמת התייחסות, באמת יחס למצבים החיוביים שהוא עובר, לדברים הטובים שהוא עובר, כשיש לו יחס לזה, אז אתה רואה שהאדם מתחיל לחזק את האמונה שלו, מתחיל לראות נקודות האור, מתחיל לראות פתיחות, הדברים נפתחים, דברים מסתדרים, דברים קורים לו, אז באמת האמונה מתחזקת. אבל זה לא קשור רק לזה, כי הזיכרון של האדם הוא מאוד מאוד פתלתל. צריך להיזהר מזה, צריכים באמת גם לילדים שלנו וגם למשפחה שלנו, צריכים להקנות להם טראומות חיוביות, זיכרונות חיוביים. זיכרונות חיוביים כדי שהם יבינו, כדי שהם ישכילו ויבינו איך העולם הזה בנוי, ואיך להתייחס לשליליות ולחיוביות. עכשיו, איך אדם יכול לשנות זיכרון? יש לאדם זיכרון טראומטי מאוד מאוד קשה, איך הוא יכול לשנות את זה? כמו שהזיכרון מוסיף למוח הרבה אשליות ודמיונות, אני צריך להתנהג איתו כמו מראה. אני אתמודד עם הזיכרון בכלים שהוא נלחם בהם נגדי, אני אתמודד איתו גם. איך? למשל, נניח אדם חווה חוויות של אלימות בגיל קטן. ראה אלימות, חווה אלימות, לא משנה. מקרה כזה יכול להשפיע על המון 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 אלמנטים, לא ניכנס לזה. איך הוא כן מתקן את הזיכרון הזה? הוא צריך לשבת עם עצמו. לשבת עם עצמו. לבקש מהקדוש ברוך הוא, לבקש מהקדוש ברוך הוא, שייתן לו את הדעת הנכונה לעשות את מה שאני אסביר. הוא יושב עם עצמו, הוא יעשה נשימות עמוקות, יתרכז, צריך מקום שקט. איך האדם משנה את הזיכרון שלו? הוא יושב עם עצמו, הוא צריך להיות מרוכז, ותאמינו לי, אם אתם תעשו את זה, אני אומר לכם, מניסיון, אם אתם תעשו את זה, אתם תרוויחו המון. אתם תרוויחו המון, 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 כי הזיכרונות האלו, הם פשוט מובילים את האדם, הם מובילים את האדם למקומות שהוא לא רוצה להיות בהם. הזיכרונות מובילים את האדם למקומות שהוא לא חפץ בהם. באמת, תשימו לב טוב. צריך לנשום נשימות עמוקות. הנשימה העמוקה מנקה את הגוף. נשימה ונשיפה, הוצאה החוצה. נשימה, 10 כאלו, אתם תרגישו תחושה מסוימת של סחרחורת, מין רוח כזו שנחה עליכם, ואז אפשר להתחיל. אתם צריכים לראות את עצמכם עומדים, כמו שאתם לבושים. לזכור כל פרט בלבוש שאתם לבושים. לזכור כל פרט בלבוש שאתם לבושים, ולראות בעיני הדמיון את עצמכם עומדים במקום שהחוויה התרחשה, באותו המקום. נניח זה קרה באולם הספורט שכל הילדים צחקו עליי שאני שמן, לדוגמה, או כל הילדים צחקו עליי שאני רזה מדי, לא משנה מה. אני עומד כמו שאני עכשיו, באותו מקום בדיוק, ואני מתחיל לנתח את הפרטים, מתחיל להיזכר. שם היו את העמודים מהעץ, והיו שם מזרנים ירוקים, והצבע היה כחול, מתחיל לבנות את החדר, קודם כל לבנות את האווירה של המקום, איפה זה קרה, ממש, איפה הייתה הספה, ואיפה זה קרה, ומה הוא לבש, ומה... אני בונה את עצמי, לאט לאט, צעד צעד, אני הולך, והכל זה בדמיון, ובודק, מסתכל על הספה, מסתכל על השידה, רואה את המיטה שהיא באותו מקום בדיוק כמו שזה קרה. פשוט אני אחר בונה תפאורה לסצנה חדשה שאני יוצר. כל בן אדם יכול לעשות את זה מכיתה א'. כל בן אדם הזה מכיתה א', אנחנו עושים, בלי מודעות אנחנו עושים הרבה הרבה יותר. הרבה הרבה יותר. אני לא יודע איך זה נקרא, אני יודע שאני חשבתי על זה מעצמי ותכנתי את זה עם עצמי. יכול להיות שקוראים לזה גם בשם של, שמעתי כבר את זה קמפיין, דמיון מודרך, דמיון לא מודרך. אני חושב שדמיון מודרך, מה שקראתי, זה לדמיין שאתה בים ויש עצים ויש גלים ותרגיש טוב וזה ופה ושם. זה משהו אחר. אני מדבר על משהו אחר. עכשיו, אני יושב, הולך ומטייל בדמיון שלי, באותו החדר שזה קרה, באותו המקום שזה קרה, ואני הולך ומסתכל על כל פרט ופרט, ואומר כאן יש את המיטה, כאן יש את הרצפה, כאן המנורה עמדה, ואני מנסה להתחיל להיזכר ולשחזר את הפרטים, רגוע, בלי טלפונים, בלי שום מכשיר חשמלי, לחבות כל החשמל, אם יש משהו בחשמל להוציא, שלא יש שום שדה אלקטרומגנטי מסביבכם נקי, עד כמה שאפשר. ממשיך, מכין לעצמי קורסה נוחה, יושב, ואז מפעיל את הסצנה. מפעיל את הסצנה ומתחיל לראות את מה שאני זוכר. אני זוכר שאבא שלי תפס אותי ושתה באותו יום והרביץ לי נגיד. סתם, היה שיקור, תפס קריזה, היה קלפן, היה שיקור והתחיל להקוט אותי. סתם, זה טראומה, לדוגמה, כן? ואני עומד מול זה ואני יושב מהספה ואני רואה את זה. ואני רואה את עצמי באותו הגיל. בין חמש, בין עשר, לא משנה. רואה את עצמי שם, עובר את החוויה, חוטף מכות. לאחר מכן הסתיימה הטראומה, הסתיימה החוויה, אני מעמיד את האבא או את החבר או את החברים או מי שעשה ואותי, ואני הולך ומחבק את האבא ואומר לו, את הבן אדם שפגע בך, כמה שאתה טוב וכמה שאתה מבין את המצב וכמה שאני מבין אותך, כמה אני מרגיש שאתה סובל, וזה לא באמת מה שאתה רוצה לעשות, זה משהו שמשתלט עליך, זה כוח ששולט עליך, ואני אוהב אותך ואני דואג לך ואני שולח לך חיבוק, והולך לעצמך ומחבק את עצמך, אל תדאג, בעתיד אתה תרגיש טוב, בגיל שלי אחר אתה תראה לך דברים מסתדרים, הכל מסתדר, כל מה שקורה זה לטובה, מה שאתה עובר לך, אתה הולך ומפצה את עצמך, ממש בדמיון, ואתה מרגיש את זה, ואתה חווה את זה, תבכה, לא תבכה, תעשה כל זה בעיניים עצומות, נשימות עמוקות, מחשבה רגועה, תיכנס לתדר מסוים עם עצמך, זה פשוט אחרי כמה נשימות נכנסים לזה, ופשוט לאט לאט תיפרד מהם לשלום, תראה אותם הולכים מחובקים יד ביד, את האבא שלך ואותך בגיל קטן, או את האמא שלך ואת האבא שלך שהתבקחו, או את החבר שביש אותך ואותך, לא משנה, את החברה שבגדה, או את האישה שבגדה, לא משנה מה. כל מה שטראומטי עבורך, ואתה רואה אותם הולכים לשלום. לחזור על זה 3 פעמים, הטראומה נעלמה. בדוק, בדוק, לא משנה, לא צריך פסיכולוגים, לא סיפורים, לא שום דבר. אבל 3 פעמים ברורות. ברורות, איך אתם יודעים שזה ברור? אחרי כמה שעות, יום, יומיים, אתם תרגישו שזה כאילו זה קרה. יום, יומיים, הפרש ביניהם. אתם תרגישו שזה נכנס לכם לזיכרון. זה פשוט ייכנס לכם לזיכרון, שהטראומה הסתדרה, בסופו של דבר לא הייתה מלחמה, הזיכרון הפך להיות יותר חיובי, בסופו של דבר תדליקו את האור בחדר, בדמיון, יכול להיות גם נרות, אם זה נשא לכם אווירה, מוד מסוים, מכניס אתכם למוד מסוים, אין, כן, בעיניים עצומות, מי שיכול לעשות את זה בעיניים פקוחות, אז אין לו טראומות בכלל, הוא באדם מאוד גבוה, הכל בעיניים עצומות, הכל בעיניים עצומות, בעיניים עצומות, בריכוז, בשקט, בלי טלפונים, בשום דבר, נקי, ואתם תראו איך הזיכרון ממגנט אליו מקרים שלא קרו במציאות, אתה מייצר זיכרון חדש על ידי זיכרון שקיים לפני כן. ודמיון מודרך זה שאתה הולך לים ואתה מרגיש טוב ושותה פינה קולדה ויש לך אוויר טוב וזה זיכרון חדש, אבל זיכרון חדש אתה לא יכול להרגיש אותו באמת כי לא חווית אותו. אבל זיכרון ישן, לשפץ אותו וליצור סצנה אחרת במוח, זה יעזור מאוד ולהפתח באמת לאדם את הפחד, יעיף לו את הפחד, יפתח לו את הברכה. הדברים השתנו, הדברים השתנו. עכשיו, יש אנשים שפתאום נפתח להם הכל בלי שהם עשו את זה או בלי שהם טיפלו בשום דבר. יש כמובן מצוות, יש מצוות שאדם עושה שזה פותח לו. מעשים טובים, צדקה שמצילה ממוות, מוות נפשי ומוות גופני. יש הרבה דברים שאדם עושה שפותחים לו. אבל גם יכול להיות שאדם חלם חלום חיובי מאוד מאוד, ששיפץ לו כמה זיכרונות וטראומות מהעבר שלו. שיפץ לו כמה טראומות ואז הוא קם ונפתח לו. מחלום יכול להיות גם. אז זה אדם שזכה. כי חלום זה אחד מ-60 מנבואה. 60 מנבואה, אחת חלקי 60 מנבואה, זה סוג של נבואה, חלום זה סוג של נבואה, אבל לא... איך? שאני מבקש, לפני שאני מתחיל את זה, כמובן, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, שיכוון אותי לדרך הנכונה, וייתן לי את הדעת, את הדעת, את המוח, לעשות את הפעולה הזו בצורה נכונה, שתרפא אותי, ותבנה אותי, ותיתן לי באמת את מה שהנפש והגוף שלי חפץ בו, ואת מה שאני צריך באמת לעתיד שלי, וכל הדברים המיותרים ייעלמו ממני, וכל הדברים הנזקקים שאני צריך יתקרבו אליי. אלו הדברים כדי לשפר את הזיכרון. אנחנו נמשיך בשבוע הבא, בעזרת השם עוד על הנושא, כי לא סיימנו. בינתיים שיהיה לכם ברכה והצלחה, בשורות טובות, כל טוב. שאלות. קודם כל הודעות. הודעות. שבוע הבא ובעוד שבועיים, בעזרת השם השיעורים יתרחשו ויתקיימו בימי שני. אוקיי?